כל חי אונליין 93fm.co.il. עכשיו איתכם פרשת השבוע עם הרב מאיר גולדווירט.
היו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים, שני חיי שרה. תם הוצרה וקריאתה ויחברון בארץ כנען, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. ויקום אברהם על פני מתו וידבר בני חטא לאמור, גר ותושב אנוכי עמכם, תנו לי אחוזת קבר עמכם, וקברה מתי מלפניי. ויענו בני חטא את אברהם לאמור לו, שמעינו אדוני, נשיא אלוהים אתה בתוכנו, במבחר קברנו קבור את מתך איש ממנו, את קברו לא יכלה ממך מקבור מתך. ויקום אברהם וישתחו להם הארץ בני חטא, וידבר איתם לאמור, אם יש את נפשכם לקבור את מתים מלפניי, שמעו לי ופיגעו לי באפרון במצורך, וייתן לי, כדי לעשות קו, וייתן לי את מערת המכפלה, אשר לו, אשר בקצה שדהו, בכסף מלא, יתננה לי בתוככם, לאחוזת קו. אברהם אבינו מבקש, שיתנו לו, והוא ישלם על זה בכסף מלא, את מערת המכפלה. בהמשך, בפסוק י' ז' נאמר עוד קו, ויקום שדה אפרון אשר במכפלה. ובהמשך, פסוק י' ט' נאמר, ואחרי כן קבר אברהם את שרה אשתו אל מערת שדה המכפלה. זו שאלה שאותה אנחנו מבקשים לשאול, שאלה ראשונה, מה זה בדיוק מכפלה? זה מערה, מערת המכפלה? זה שם של מקום, שדה עפרון אשר במכפלה, שם של מקום, או זה שדה, שדה המכפלה? כל פעם המילה מכפלה, מכפלה מופיעה בצורה אחרת. פעם מערת המכפלה, זה מערה, פעם המכפלה שם של מקום, ופעם שדה המכפלה, זה שדה. אז מה זה בדיוק המכפלה? זוהי שאלתנו הראשונה. האם זה מערה? האם זה שדה? או זה שם של מקום? שאלה נוספת, מרגע ששרה אמנו נפטרה עד קבורתה על ידי אברהם, רואים בקטע הראשון, התורה עוסקת בזה ב-20 פסוקים. אבל רק 4 פסוקים עוסקים בשרה. א' ב', היו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים, שני חיי שרה, ותם הוצרה וקריאתה בי חברון בארץ כנען, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה, ופסוק י"ט כ', אחרי כן קבר אברהם את שרה אשתו אל מערת שדה המכפלה על פני ממרא אי חברון בארץ כנען. ויקום השדה והמערה שבו לאברהם לאחוזת קבר מאת בני חטא. 16 פסוקים עוסקת התורה במסע ומתן בין אברהם ואפרון. והראשונים והאחרונים שואלים, מה ראתה התורה להאריך כל כך בפרטי המסע ומתן, הנגושייה של המסע ומתן בין אברהם ואפרון? מה כל כך חשוב לנו לדעת את כל הפרטים, מה שהיה שם? מעניין, אבן עזרא כותב בקטע השני, בשורה השנייה, ונזכרה זאת הפרשה להודיע מעלת ארץ ישראל על כל הארצות לחיים ולמתים. ארץ ישראל זה מקום לא רק שחיים בו, גם נקברים בו. לכן התורה מעריכה כל כך. ועוד, לקיים דבר השם לאברהם להיות לו נחלה. קדוש ברוך הוא הבטיח את הארץ לאברהם, הנה, זה מתקיים. שואל הרמב"ן על האבן עזרא, הרי שרה לא מתה בחוץ לארץ. היא מתה בארץ. אם היא הייתה מתה בחוץ לארץ, ואברהם מביא אותה לארץ, רואים שבארץ ישראל יש עניין לא רק לחיות, אלא גם להיקבר. אבל היא הרי מתה בארץ. אז מה אברהם יעשה? מה, הוא ייקח אותה החוצה? ובכלל, הקדוש ברוך הוא הבטיח לזרעו של אברהם את הארץ, שנאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת. לכן אומר הרמב"ן, אני לא מבין את דברי אבן עזרא. וזה לשון הרמב"ן בקטע השלישי, בשורה השלישית, כי מה מעלה לארץ בזה? כי לא יוליכנה אל ארץ אחרת לקוברה, היא הרי מתה בארץ. אז ודאי ששם הוא יקבור אותה. איך רואים שיש מעלה להיקבר בארץ? הרי הוא לא מביא אותה מחוץ לארץ. וכן, עוד דבר, בדבר השם לאברהם, על כל הארץ היה ונתקיים רק בזרעו של אברהם, לא באברהם. לכן הרמב"ן לא מקבל את אבן עזרא. מעניין, המלבי"ם כותב, כשאברהם בא לקבור את שרה, אמרו לו, מה הבעיה? במבחר כבר היינו. את מתך כבר, מה זה בית כברות? בית כברות זה תחנה, סטיישן תחנה, לאיסוף זבל. כי המת לא מריח טוב, מה יעשו איתו? קוברים אותו. אחרי שנה, שנתיים, מה נשאר? עצמות, פותחים, מכניסים עוד מישהו. אז מה הבעיה שלך, אברהם? תחפש מה שאתה רוצה, תסתכל לפי התאריך, מה שיותר מאוחר, אותו תקבור, שם תקבור את שרה. אומר אברהם, לא, שום דבר לא נגמר. אדם ישן 10 שעות, אדם ישן 6 שעות, 5 שעות, ויש אדם שישן 2,000 שנה, ויום אחד הוא יקום. אז אברהם מנצל את מותה של שרה לנטוע בלב העמים את האמונה בהישארות הנפש, בתחיית המתים, שום דבר לא נגמר, ממשיכים הלאה, ובסוף נראה את כל הבניין כולו עומד לנגד עינינו. איך תמיד אנחנו אומרים, למה מניחים אבן על הקבר? למה מניחים אבן? כי אבן זה אב, בן, נכד, אמא, בת, נכדה. אומרים סבתא, סבא, אבא, איפה שעצרתם, אנחנו בונים עוד קומה. שום דבר לא נגמר, יום אחד נראה את כל הבניין של כל הדורות. זה היה זר לבני חטא. עד הרבה, לוקחים דבר יקר, שומרים אותו במקום הכי טוב באדמה לאחר מותו. הנה, נראה כמה שורות בפנים בקטע הרביעי. כי מה שהעריכה התורה בקנייה זו בפרטיה, כי אברהם השתדל בזה לנטוע בלב העמים פינה גדולה מפינות הדת, שיהיה האמונה בהישארות הנפש אחר המוות, ובגמול העתיד שיהיה בין הנפש בין לגוף. דילגתי שורה. ועל כן צריך להכין לגוף המת מקום שם קבר, במקום נבחר, ובין משפחתו אנשים צדיקים, ואין קוברים רשע אצל צדיק. וכל זה היה הדבר רע לי, זר לבני חטא, שחשבו כי המתים בעל יחיו, ואין עוד דין וחשבון בשאול, והקבורה אינה צריכה רק לפי שעה, משום מזיון החיים ומשום הסירחון. ואחר כך היו מפנים את הקבר. ועל ידי מעשה זו שהיה בפרסום, ואברהם נתן בעד המערה הון רב, מתייסד אצלם האמונה. איזה אמונה? אני מדלק כמה שורות, שלא תיחשב הקבורה רק כמי שגונז דבר יקר באוצר, להיות שמור למועד ידוע אשר יוציאו משם. ובני חטא אשר לא האמינו בזה, היה די להם הקבורה לפי שעה. הסבר יוצא מן הכלל, אבל גם ההסבר הזה יש בו קושי. למה התורה צריכה בשביל ההסבר הזה 16 פסוקים? זה הרבה מאוד פסוקים. התורה יכלה להסביר את זה בחמישה פסוקים, בעשרה פסוקים, אבל לא כל כך הרבה. לכן שאלתנו השנייה היא, מה ראתה התורה להאריך כל כך בפרטי המסע ומתן? שמנהל אברהם ממצרים. ובהמשך נראה שהפירושים של אבן עזרא, של המלבים, זה לא מה שהם אמרו קשה ומה שנגיד יהיה יותר מוצלח. חס וחלילה, נראה איך הכל מתחבר לרעיון אחד שלהם. אבל זו היא שאלתנו השנייה. שאלה שלישית ואחרונה, נאמר בתוספות למעלה בקטע החמישי, ואתה מוצרה בקריאת ארבע, תימה, מתי באה לקריאת ארבע? הלא נאמר כשחזר מן העקדה, והיה שם אברהם אל נעריו אל באר שבע, ומסתמה שם הייתה אשתו אמו, ובאותו פרק הוא הייתה שרה אשתו. איך בכלל היא מגיעה לחברון? הם גרים בבאר שבע. אומרים בעלי התוספות, יש לומר, בוודאי בחברון מתה. למה? כשלקח אברהם אבינו את יצחק, בוא ליכול לעקוד אותו, בא השטן ואמר לשרה, יותר לא תראי את יצחק, זהו, אברהם שוחט אותו. אמרה שרה, איפה זה יכול להיות? בחברון. כי זה המקום שאברהם בנה מזבח, זה הכי קרוב לבאר שבע, בטח שם הוא שוחט אותו. אלך לחברון, למקום שבנה מזבח, שנאמר ויהיה על אברהם ויבן שם מזבח להשם, ובטח הקדוש ברוך הוא אמר לו לשוחטו במקום שבנה מזבח בחברון. אלך לשם, אמחה בידו מלשוחטו. וכשבא הצרה לחברון, הראה לה השטן דבר שחוט, ונקרב אל המזבח, וזה היה העיל של יצחק, שבינתיים אברהם הוריד את יצחק, שחט את העיל, והיא הייתה סבורה שיצחק הוא השחוט, וזה מה שנשאר, פרחה נשמתה ומתה בחברון. באברהם לספוד לשרה, ולפקותה, ולקבור אותה בחברון. אז מה כתוב כאן בדברי חז"ל, בעלי התוספות? בפעם הראשונה אנחנו רואים קשר בין חברון וירושלים. פעם ראשונה. יצחק נמצא ליד המזבח בירושלים, בשעה ששרה מתה ליד המזבח בחברון. יותר מזה, כשאברהם רוצה לקנות את מערת המכפלה, נאמר בקטע השישי, אמר לבני יבוס, לקנות מהם בממכר זהב ובמכתב עולם. וכי יבוסים היו, ולא חיטים היו, אלא על שם העיר נקראו, ולא קיבלו עליהם. אמרו יודעים אנו שעתיד הקדוש ברוך הוא ליתן לזרחה את כל הארצות האלה, קרות עמנו ברית שאין זרחה יורש מעיר יבוסים. וקראת עמהם ברית, ואחר כך קנה מהם מערת המכפלה. אמרו לו, אנחנו יודעים שזרחה יירש את כל הארצות, ואנחנו לא רוצים שלזרחה יהיה את חברון וירושלים. כי אם יהיה לזרחה את חברון ואת ירושלים, לנו יותר אין מה לחפש בארץ ישראל. אז תקרות איתנו ברית שאתה מוותר על ירושלים אם אתה רוצה את חברון. אתה לא רוצה לוותר על ירושלים, לא תקבל את חברון. אז מה החלטת? אומר אברהם, חברון היום. הוא חותם, אני אברהם בן תרח מודיע בזה שאף אחד מזרי וזרע זרי לא ייכנס לירושלים בלי רשות. וכשבא דוד לכבוש את העיר, מרים לו את השטר שחתם עליו הסבא שלו, כתוב בהמשך הכל לפנינו. דוד לא יודע מה לעשות, הוא לא יכול לכבוש את העיר, הוא נשאר במצודה, מצודה דוד, עד שיום אחד חיילי יבוס צוחקים על דוד ואומרים לו, מישהו מהחיילים שלך יצליח להיכנס לעיר, למחנה שלנו, ולהוציא את השטר שעליו חתם סבא שלך, תוכל לכבוש את העיר. דוד לא יודע איך יכול להיות דבר כזה, מי יעשה את זה? עד כדי כך שהוא אמר שמי שיעשה את זה יהיה ראש הצבא. ויואב בן צרויה, כפי שנאמר בנביא, עשה את זה באופן ניסי, ורק אז דוד כבש את העיר. ואחרי שהוא כבש אותה, הוא קנה אותה מאורנה היבוסי. אז הנה לנו גוי. גוי מבין את הקשר שקיים בין חברון לירושלים. אנשי חטא, הם הבינו את זה. או, לא את שניהם. יותר מזה, כל בוקר בזמן בית המקדש, כהן היה עולה לגג לראות אם עלה השחר עד חברון, ואז אפשר להתחיל לעבוד איפה? בירושלים בבית המקדש. הנה בקטע השביעי, אמר להם הממונה, צאו ראו אם הגיע זמן השחיטה, אם הגיע הרועה אומר בורקי, מה אתם בן שמואל אומר? העיף מי כל המזרח עד שבחברון? כך הוא שואל אותו, מה אתה רואה? ניאגן? והוא אומר אין. ולמה עד שבחברון והוא אומר אין? בא להזכיר זכות אבות. שאלתנו השלישית והאחרונה, מהו הקשר הפנימי שקיים בין חברון וירושלים שאותו חז"ל מבקשים שנלמד? ודאי זה לא דבר טכני. יש פה איזה קשר פנימי שמחבר את המקומות האלה. מהו אותו קשר שחז"ל רוצים שנלמד וניקח אותו איתנו ליום יום? אלה הם השאלות. שוב, שאלה ראשונה, הפרשה פותחת בקבורת שרה במערת המכפלה. ראינו בפסוקים שפעם המקום נקרא מערת המכפלה, פעם נקרא רק מכפלה, ופעם שדה המכפלה. אז מה זה? מערה, שם מקום או שדה? שאלה שנייה, למה התורה מעריכה כל כך את פרטי המסע ומתן שמנהל אברהם עם עפרון? מה זה כל כך חשוב לנו לדורות, לדורי דורות? ושאלה שלישית ואחרונה, מהו הקשר הפנימי שקיים בין חברון וירושלים שאותו חז"ל מבקשים מאיתנו שנלמד? בסייעתא דשמיא נראה פה באמת דבר פילי פילי פלאים. מכפלה בלשון הקודש, פירוש הדבר אותו דבר פעמיים, דופליקט, אותו דבר פעמיים. הפעם הראשונה שמצאנו בתורה אותו דבר פעמיים, וכללו כל דבר איפה שהוא נמצא בפעם הראשונה בתורה, זה היסוד והשורש לאותו דבר לעולם ועד בכל הדברים האחרים. הפעם הראשונה שמצאנו בתורה אותו דבר פעמיים, ביום השלישי של הבריאה, נאמר בקטע השמיני, ויאמר אלוקים תדשי הארץ דשא עשב מזריע זרע. שימו לב, עץ פרי עושה פרי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ביקש מהאדמה שתוציא עץ פרי, אבל אפשר ליהנות לא רק שאוכלים את הפרי, גם אם אוכלים חלק מהעץ, כי טעם העץ כטעם הפרי. עץ פרי עושה פרי. ומה קרה? פסוק ב', ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע למינהו, ועץ עושה פרי. האדמה לא שמעה בקולו של הקדוש ברוך הוא. מה זאת אומרת? אני לא מבין, אבל זה מה שכתוב. ומה האדמה הוציאה? עץ, שהעץ עושה פרי. אבל מי שאין לו פרי על העץ לא יכול לאכול את העץ, כי לעץ אין טעם. אדרבה, הוא מר, הוא לא טעים, אי אפשר לאכול את זה. והאמת היא שמגיע לאדמה עונש, רק הקדוש ברוך הוא לא העניש את האדמה עד שהאדם חטא. כך כותב רש"י בקטע התשיעי, ותוצא הארץ עץ עושה פרי ולא עץ פרי, לפיכך כשנתקלל אדם על עוונו, נפקדה גם היא על עוונה ונתקללה. גם האדמה נענשה אז, קוץ ודרדר, תצמיח לך האדמה ועוד. אז הנה לנו, ביום השלישי של הבריאה, פעם ראשונה שמצאנו מכפלה, אותו דבר פעמיים, כך רצה הקדוש ברוך הוא שיהיה, עץ פרי עושה פרי. אם כך, נתקדם הלאה. ביום השישי של הבריאה, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. הוא ברא אותנו בצלם אלוקים. אומר הגר"א, צלם בגימטריה עץ. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו כמו עץ, שנאמר, כי האדם עץ השדה. והשאלה היא, איזה עץ אנחנו? העץ שאותו הקדוש ברוך הוא רצה בהתחלה שיהיה, עץ פרי עושה פרי, או העץ שאנחנו דומים לו, זה עץ שיש היום בחוץ, עץ עושה פרי. אז למה אנחנו דומים? כי האדם עץ השדה. לאיזה סוג עץ? שהעץ והפרי זה אותו דבר? מכפלה, עץ פרי עושה פרי? או לעץ שיש היום בחוץ, עץ עושה פרי? התשובה היא, אנחנו אומרים כל בוקר, אלו דברים שהאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לעולם הבא. זאת אומרת, אנחנו עסוקים פה בפירות, אבל הקרן זה העץ עצמו, זה לא פה, מזה לא נהנים, זה לעולם הבא. זאת אומרת, אנחנו דומים לעץ עושה פרי. פירוש הדבר, מנסים לב היטב, האדם בדרך כלל נהנה בעולם הזה ממה שהוא עושה. כל אחד בתחום שלו, ממה שאדם עושה, הפירות שהוא עושה. הוא בונה כיסאות, שולחנות, הוא מנקה את הרחוב, הוא עושה אותו נקי. הוא CEO של איזה חברה גדולה, מנהל של חברה גדולה. הוא קיבל נובל פרס נובל. הוא ממציא גדול. האדם תמיד נהנה ממה שהוא עושה. אדם יכול לתפור בגד, הוא תפר את הכפתור, הוא נהנה, הוא תפר כפתור, הוא יכול גם לעשות דברים גדולים, וכך הלאה. אבל בדרך כלל האדם לא נהנה מעצמו. הוא נהנה ממה שהוא עושה, אבל לא מעצמו. מה זאת אומרת מעצמו? מעצם זה, למשל, שהוא מקיים מצוות. מזה האדם לא תמיד נהנה. למה? כי האמת היא, אם היה אפשר, היינו מורידים הרבה מצוות. אם זה תלוי בנו, היינו מורידים את זה. אז למה אנחנו עושים את זה? כי הקדוש ברוך הוא ביקש שנעשה. זה לא בגלל שאנחנו נהנים מזה. ביקש שנעשה. אבל ככל שהאדם מתקרב יותר לקדוש ברוך הוא, ככל שהאדם מתקרב יותר לקדושה, הוא יותר נהנה מעצמו. הוא יותר נהנה, אני כל כך שמח, אומר האדם לעצמו כשהוא עולה לבית המקדש, והוא רואה את הניסים, איך אומרת שם המשנה, בקטע 14, 10 ניסים נעשו לעבותם לבית המקדש. לא הפיל האישה מריח שר הקודש. לא הסריח בשר הקודש מעולם, לא היה שם בשר מקולקל. לא נראה זבוב, זבוב. כל כך הרבה דם בשר. לא קיבוע גשמים את מערכה. לא ניצחה הרוח את עמוד העשן. יש רוח בחוץ ועמוד העשן עולה ישר. האדם בא, רואה את זה, ומה הוא אומר? אני כל כך נהנה מעצמי, שאני שייך לעם הקודש. אני שייך לעם ישראל. אנחנו רואים בעיניים, ילד רואה, איך ירושלים של מטה, כנגד ירושלים של מעלה. כאלה ניסים? לא יאומן. אז כשאדם נמצא קרוב לקדושה, הוא נהנה מעצמו, זאת אומרת, הוא נהנה שהוא שייך לכזה עם. מאמין באלוהי השמיים והארץ. אותו דבר, שבת. שבת זה מעין עולם הבא. מה זה שבת? זה לא אדם נח כי הוא עייף. מי שעייף, שילך לישון. גם באמצע השבוע, ישן טוב, יקום, יהיה לו הרבה כוח ומרץ, יעשה דברים טובים. לישון בשבת, לאכול בשבת, זה משהו אחר. אותו אוכל, שאמא מכינה לשבת, היא מתכין אותו דבר בדיוק באמצע השבוע. זה לא אותו דבר. הדגים והבשר והצ'וט, אין לזה אותו טעם. אין מה לעשות. למה? כי שבת זה מעין עולם הבא. שבת אנחנו מרגישים איזו קדושה מיוחדת. גוי לא יכול להבין את זה. גוי ששבת חייב מיטה. אצלו אין דבר כזה. אצלנו זה משהו אחר. אותו דבר, עוד דוגמה, לימוד תורה. אדם לפעמים לומד תורה. מה אתה לומד? מה יצא מזה למעשה? איזו סוגיה שלא קשורה למעשה? זה לא הלכה למעשה. עמל בתורה. אלא עצם הלימוד של הדבר הקדוש ביותר שיש לנו פה, התורה שבא משם, מחבר אותנו לזה, ואנחנו בעצם מאמין מעצמנו, ממה שאנחנו, לא מהפירות שיוצאים מזה, אלא מעצם הלימוד, מעצם השבת, מעצם זה שאנחנו חלק מעם ישראל, מעצם זה שיש לנו בית מקדש. זה נקרא מעין עולם הבא בעולם הזה. זה נקרא חיים של מכפלה. האבות והאימהות, היה להם את זה באופן טבעי. החיים שלהם פה בעולם היו כאלה חיים, שהם לא רק עשו פירות, והם עשו הרבה פירות, אלא הם נהנו מעצם החיים של עצמם. הם עצמם היו פרי, לא רק עשו פירות, הם עצמם. כל מה שיש שם, הם כבר היה להם פה. לכן כשחזל אומרים בגמרא בתענית, אמר רבי יוחנן בקטע ה-13, יעקב אבינו לא מת. מה זאת אומרת לא מת, שואלת הגמרא? הרי קברו אותו, הספידו אותו, חמדו אותו. אלא פירוש הדבר בשביל יעקב אבינו לעבור מהעולם הזה לעולם הבא, זה לא משהו אחר, זה לא משהו חדש, זה לא משהו שהוא לא הכיר, זה המשך אחד, זה המשך אחד, כי הוא חי פה את השם, את מה שיש שם. יצחק אותו דבר. יצחק זה מילים, כמו שאומר האריז על המילה יצחק, אם כותבים את זה בצורה אחרת, זה שני מילים, קץ חי. הוא הגיע לקץ בעקדה, הוא התחיל חיים חדשים. יצחק הוא פה ושם באותו זמן. אברהם אבינו חי 175 שנה, אומרים הקדמונים 175 שנה בגימטריה, המכפלה. המכפלה. החיים שלו היו, זה לא דאבל לייף, זה לא חיים פולים, זה דופליקט, זה אותם חיים, אותו דבר פעמיים. הם היו האבות והאימהות, לכן איך נאמר בקטע העשירי, תנו רבנן שלושה איתימן הקדוש ברוך הוא בעולם הזה מעין עולם הבא, בקטע העשירי. ואלו הם אברהם יצחק ויעקב. אברהם דכתיב בכל, יצחק דכתיב מכל, יעקב כתיב כל, מסביר רש"י בקטע 11. באברהם כתוב השם מייח את אברהם בכל, יצחק אומר לעשיו מה אוכל מכל, יעקב אומר לעשיו יש לי כל. מה זאת אומרת? בא עשיו אומר לו, אחי יש לי כל כך הרבה, כך קצת. אומר לו יעקב, לך יש הרבה? יש את הכל. גם כשאין לו כלום יש לו את הכל, כי הוא בעצם נהנה מעצם קיומו פה בעולם. הוא חי, הוא עצמו פרי, הוא עצמו פרי, לא רק הוא עושה פירות. יעקב אבינו אומר, עם לבן גרתי ותרייג מצוות שמרתי. מה זאת אומרת תרייג מצוות שמרתי? עוד לא היה תרייג מצוות, אלא אנחנו, אם היינו יכולים להוריד חלק מהמצוות, היינו מורידים יותר מדי. אצל יעקב האבות, האימהות, הקיום של המצוות, למרות שלא נצטבו עליהם, היה דבר טבעי, היה דבר ברור. זה נותן את החיים האמיתיים. הם חיים, יש הרבה אנשים, יש להם הכל, הכל הכל, אבל הם עצובים, אין להם כלום. אולי הוא בונה, הוא עושה, אבל הוא לא נהנה מהחיים של עצמו, הוא לא נהנה מהחיים של עצמו. זה היו, אלה היו האבות והאימהות. הם חיו חיים של מכפלה, ואת זה התורה מבקשת מאיתנו. מעשה אבות סימן בבנים. גם לנו יש את האפשרות לחיות פה בעולם, ולא רק לעשות פירות, אלא ליהנות ממה שעושים. אדם גדול, גדול בתורה, ככל שהוא נהיה זקן יותר, הוא נהיה עוד יותר גדול. וכשהוא נפטר, זה אבדה נוראה. למה? הוא חי עד גיל 100. ברוך השם, מת, זקן, גמרנו. לא. כי הוא מחובר לחיים. הוא עצמו פרי. הוא לא רק עושה פירות. הוא מראה לנו איך אפשר בכל גיל שאדם נהנה ממה שהוא עושה. כשאדם נהנה ממה שהוא עושה, אז החיים שלהם ארוכים יותר. החיים שלה ארוכים יותר. כי הם חיינו, זה הפירות. ואורך ימינו, זה הקרן, זה העץ. אנחנו, כי הם חיינו ואורך ימינו. אורך הימים תלוי גם עד כמה האדם מחובר לעצמו בצורה אמיתית. פירוש הדבר, עד כמה האדם חי כמו שהוא צריך לחיות. והוא נהנה ממה שהוא עושה. בלי קשר לפירות שהוא עושה. פירות זה דבר חשוב. אבל גם הקרן עצמו, העץ עצמו דבר חשוב. ככל שהעץ חזק יותר, הוא עושה יותר פירות. אלה היו האבות והאימהות. ולכן, באה התורה ואומרת לנו, המקום שבו אברהם קובר את שרה, לא משנה איך קוראים לזה, שדה, מערה, שם של מקום, אבל שם אחד יהיה כל הזמן מכפלה. מערת המכפלה, שדה המכפלה, מכפלה. ללמד אותנו, הם חיו חיים של מכפלה. ונתנו לנו את הכוח לחיות אותו דבר. לחיות פה, מעין עולם הבא. לכן, כמה נפלא הדבר, שמה שחברון מסמלת, רפריזנט, חיים של מכפלה. בחוץ לא רואים את זה, אבל זה, מה, זה המקום, זה האסן, זה המהות של המקום. את זה רואים בירושלים. כמו שהזכרנו, אדם עלה לירושלים, ראה את המסים שהיו במקדש, היה ברור לכל ילד, לכל ילדה, לכל אדם, ירושלים של מטה כנגד ירושלים של מעלה. זה לא מקום רגיל. חברון זה הלב של ארץ ישראל. ירושלים זה הפנים. זה הפרי. העץ זה חברון. הפרי זה ירושלים. אברהם אבינו קונה את המערה, את השדה, וכל העץ אשר בשדה. גם את העץ הוא קנה. כשמשה רבנו שולח את המרגלים לראות את הארץ, מה הוא אומר להם לבדוק? היש בעץ עם מים. מה אומר רש"י? יש אדם אחד בארץ ישראל, שהוא חי כמו עץ. איזה עץ? עץ פרי עושה פרי, לא נוכל לקחת את הארץ. הוא לבד. בזכותו העץ, הארץ תישאר לאותו עם. אבל אם אין בעץ, נוכל לקחת את הכל. כי תבוא אל הארץ, מה אומרת לנו התורה? דבר ראשון, ונטעתם כל עץ. כל אחד ינטע את עצמו במקום שהוא יכול לא רק לעשות פירות, לבנות וליצור. הוא גם יכול לחיות חיים שהוא ייהנה ממה שהוא עושה. בלי קשר לפירות. האדם יכול ליהנות ממה שהוא עושה בצורה אמיתית תמיד כשהוא מחובר וקשור יותר לדבר קדוש, אם זה למקדש, אם זה לשבת, אם זה לתורה, שכל זה זה מעין העולם הבא שיש פה, והתורה זה לגמרי דבר שהיה שם ובא לפה. זה אתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. זה התורה מלמדת אותנו. לכן זה הקשר הפנימי בין חברון וירושלים. אי אפשר להתחיל לעבוד בירושלים אם השמש לא עלתה בחברון. פירוש הדבר, זה המפתח. שם נמצא העץ. אם אין את העץ, אין את הפרי. דוד המלך לא יהיה מלך בירושלים לפני שקודם הוא יהיה 7 שנים מלך בחברון. יהושע וכלב מבינים שמשה רבנו אומר להם, ועליתם את ההר. מה זה ההר? הר המוריה. תגיעו להר המוריה. יהושע וכלב מבינים, להגיע להר המוריה צריכים לעבור דרך חברון. אז הם בסוף מגיעים להר המוריה. כל הדור ההוא וכל המרגלים נשארו במדבר, הם מגיעים. זה המכפלה, זה החיבור הפנימי בין חברון וירושלים. זה הסיבה גם שהתורה כל כך מעריכה בפרטי המסע ומתן. למה? כי שני דברים יש לנו. כל הדורות שהם מראים לכל העולם, הם העדים שלנו. הוויטנס, העדים שלנו. שאנחנו עם הנצח. א', זה התורה. שלא משתנית ולא השתנתה כל הדורות. כל העמים האחרים, כל האמונות האחרות, תמיד התורה שלהם משתנית. כל כמה מאות שנים או פחות, משנים, מוסיפים אצלנו, לא השתנתה ולא תשתנה לנצח נצחים. תורת אמת נתן לנו. אבל זה לא מספיק תורת אמת. אולי קיבלנו את זה ממקום אחר, אולי אנחנו קשורים למקום אחר. הדבר השני, העדות השנייה, הסבא והסבתא שלנו. והסבא והסבתא היותר מבוגרים. והסבא והסבתא היותר מבוגרים. כל הדורות האלה קבורים בארץ ישראל. בבית. זה הבית שלנו. ולכן התורה מסיימת את כל קבורת שרה, ויקום השדה והמערה אשר בו לאברהם לאחוזת קבר מאת בני חת. מה זה בני חת? בני חת לא מכרו את זה לאברהם. מי מכר את זה לאברהם? עפרון. מה זה בני חת? הם הבינו שזה מקום קדוש. הם הבינו צריך לשמור על המקום הזה. ולאורך כל הדורות, גם כשלא היינו בארץ ישראל, גם כשהארץ הייתה חרבה ושוממה, דבר אחד לא החריבו, מקום קבורת האבות והאימהות. הוא נשאר תמיד. תמיד היה מי שישמור על זה. בני חת ובניהם של בני חת והדורות הבאים, ואחר כך גם ישמעאל בעצמו שומר את זה עד היום. כי הוא חושב שהוא קשור לזה דרך אברהם. רק הוא לא יודע, אחרי אברהם הכל נעצר, יש שם את יצחק, את יעקב, לא את ישמעאל. ואת עשיו. אלה שני הדברים. מה זאת אומרת? הסבא שלי נמצא פה. הוא גר פה. גם לא רק הסבא, גם הילדים שלו. גם הנכדים שלו, הם פה כולם. יש סימן גדול מזה? יש מישהו בעולם שמערער על זה? שהמערת המכפלה היא לא מערת המכפלה? אין דבר כזה. אלה שני הדברים. הקים מציון תצא תורה, הדבר השם ירושלים, התורה שלא משתנית ולא מתחלפת, והמערה, המכפלה. הם הולכים ביחד. לכן, כששלמה בונה את בית המקדש, זה הפעם היחידה שכתוב בתורה, בדברי הימים, בקטע 21, ויחל לבנות את בית השם בירושלים, בהר המוריה. אומרים בעלי התוספות, המוריה בגימטריה חברון. זה בעלי התוספות אומרים. כי אין ירושלים בלי חברון. אין. ולכן, אם האבות והאימהות חיו חיים של מכפלה, שהם לא רק עשו פירות, אלא גם העץ עצמו היה פרי, כמו שרצה הקדוש ברוך הוא. לכן בקטע ה-19 נאמר, רבי קיסמא אומר, מערת המכפלה סמוך לפתח גן עדן. כאשר הנשמה יוצאת מן העולם הזה, היא נכנסת למערת המכפלה, ששם פתח גן עדן, והיא פוגשת באדם הראשון, ובאבות שהם שם. כי זה הפוסדור, זה הכניסה. כי שם נמצאים האנשים שהחיים שלהם היו עץ פרי או ספרי, בדיוק כמו שיש שם. זה מחבר את כולם משם. ולכן אומר המדרש, מדרש רבה בקטע 20, השם המכפלה מלמד שנכפלה בעיני כל אחד ואחד. דבר אחר, שכל מי שקבור בתוכה בטוח ששכרו כפול ומכופל. כי שכרו לא רק על הפירות שהוא עושה, אלא גם מה שהוא נהנה מעצמו. הוא לא רק נהנה ממה שהוא עושה, שזה טבעי, הוא נהנה מעצם עצמו, שהוא עושה את הדברים הנכונים עם עצמו, בינו לבין בורו. זה המקומות האלה. לכן, תראו כמה נפלא, גם בהמשך הפרשה, שאליעזר בא לבדוק את רבקה. מה הוא בודק ברבקה? היא נותנת לו קצת מים, אז מה, אז היא עושה חסד? תלכו ברחוב, כל אדם צמא מאוד, יראה שיש לכם מים, יגיד, אפשר בבקשה לקבל מים? תיתנו לו. זה, בשביל זה נוסעים עד לשם, זאת האישה של יצחק. הוא בא לבדוק אם היא רגישה, אם יש לה סנסיטיביות. הוא נותן לה בחזרה את הבקבוק עם קצת מים, מה היא תעשה עם זה? היא תשפוך את זה על הרצפה? ואז היא תבייש אותו כי לא רוצה לשתות מזה? או היא תיתן את זה לגמל? אבל לא רק שהיא נותנת את זה לגמל, היא משקעה את כל הגמלים. ואליעזר לא מבין מה קורה פה. למה היא עושה את זה? אולי בעצם היא לא עושה חסד, אין לה רגישות, היא רוצה טיפ, היא רוצה כסף. על מה אם היא תקבל כמה שקלים? ועל זה שהיא משקעה את כל הגמלים, היא תקבל הרבה יותר. אז הוא מחכה לדעת והאיש משתאה לדעת, הצליח השם דרכו. אבל כשהיא גומרת להשקות את כל הגמלים, ותזכירו, יש לה את כל הצון שלה גם, היא אומרת לו, תודה רבה. תודה רבה. נתת לי אפשרות לעשות חסד. שלם. בטח באת ממקום רחוק, אתה עייף. אומר אליעזר, ככה? יש לה מידה שכל המידה היא תאורה לגמרי. בלי שכר, בלי כלום. מחר זה יהיה גם במידה אחרת. היא מתאימה ליצחק, ויצחק מתאים לה. יוסף הצדיק. היה עוד יהודי בהיסטוריה שהיה כל כך לבד כמו יוסף הצדיק? כל כך לבד, אף אחד לא. במצרים? והוא שולח את האחים הביתה, ומה הם אומרים לו? אבא, עוד יוסף חי, וכי מושלו בכל מצרים. הוא לא מאמין להם, ולא האמין להם. לא יכול להיות. איך ייתכן? כמה שהוא נחמד יוסף, והוא צדיק, לא יכול להיות שהוא יהיה מושל בכל מצרים. מי שנכנס לשם לא יוצא בכלל, אם הוא לא בורח מיד משם. אבל כשהוא רואה את העגלות שיוסף שולח לו, הוא אומר, אבא, אבא, בוא תראה, תכיר את אשתי, תכיר את הילדים, תראה, אני הבן שלך, כמו שהשארת אותי, מושל בכל מצרים, לא השתניתי. ותחי רוח יעקב אביהם. עכשיו הוא מאמין. מה זה? איך הוא היה באמת כזה? לא היה לו שם כלום. אבל הוא היה עץ פרי. הוא לא רק נהנה ממה שהוא עושה, מה שהוא עוזר למצרים, לשמור אותם בשנות הרעב, ואת כל העולם כולו. אלא הוא מחובר לקדוש ברוך הוא, מחובר לדמות יוקנו של אביו, כל הזמן, מחובר בצורה אמיתית, אז הוא לא נבעל גם כשהוא לבד, גם אברהם היה לבד, הוא היה מחובר לבורא עולם, גם יעקב היה לבד, עם לבן גרתי, ולמרות זאת היה מצוות קיימתי, שמרתי, זה מה שחזם מלמדים אותנו, אם ניקח את ההיבט הזה, מהפרשה, שמערת המכפלה נותנת לנו בעצם את האפשרות שמגיעים לשם, גם שלא מגיעים, מבקשים שזכות האבות תעמוד לנו, שנוכל תמיד לחיות פה חיים כאלה, לא רק שאנחנו עושים פירות ולעשות עוד ועוד פירות, שזה מאוד חשוב, גם לנהנות מעצם החיים עצמם, לשמוח באפשרות שיש לנו במצוות, בתורה, במעשים טובים, בגלוי בסתר. כשאדם חי כך, זה עץ פרי עושה פרי. והברכה הגדולה שאומרים לאדם כזה, במה אברכך? פירותיך מתוקים. אלא שכל יוצאי מאיך יהיו כמותך. צאצאי מאיך יהיו כמותך. זה הברכה הגדולה. אם נראה את הדברים באמת באופן הזה, בצורה הזאת, אז נוכל באמת לזכות להתקיים, כי תבוא אל הארץ ונטעתם כל עץ. נוכל באמת לראות ואת כל העץ. את כל העבודה הגדולה בהר מרום הרים, בהר הקודש בירושלים, ביחד עם האבות והאימהות. וזה הסיבה שיעקב אבינו ערב מותו, המילים האחרונות שהוא אמר, הצוואה למשפחה בקטע 22, מה הוא אמר להם? דבר ראשון, תזכרו במערה אשר בשדה המכפלה אשר על פני ממרא בארץ כנען אשר קנה אברהם את השדה ואת עפרון החיתי לאחוזת קו. הוא לא אומר את זה להם, הוא אומר את זה לנו, לדורות הבאים. תזכרו את המקום הזה, תזכרו מי נמצא שם. שם קבעו את אברהם ואת שרה אשתו, שם קבעו את יצחק ואת רבקה אשתו, שם קברתי את לאה. תזכרו מי קבור שם, ותזכרו מי שומר על זה. מקנה השדה והמערה אשר בו מעט בני חטא, מעט בני חטא, ועשרה פעמים כתוב בני חטא בפרשת חיי שרה וביחד עם ויחי. ואומרים על זה חז"ל שכל המקיים מקח של צדיק, צדיק עשה איזה מקח, קנה משהו, מי שעוזר לו לשמור על זה כאילו קיים את עשרת הדיברות. מה זאת אומרת? בני חטא קיימו את עשרת הדיברות? לא. כמו שעשרת הדיברות קיימים לנצח נצחים והתורה היא אותה תורה, כך גם הארץ היא שלנו לנצח נצחים, כי הנה האבות והאימהות שלנו נמצאים שם, בשום מקום אחר לא. יעקב אמר את זה אז, והיום רואים את זה בדיוק. בדיוק מי נמצא שם. כשיש את האמונה הזאת, ואז מבינים כמה אפשרות יש לנו באמת לשמוח עם עצם הקיום שלנו, שמחוברים בצורה הנכונה, בסייעתא דשמיא, נזכה באמת לכל אותן ברכות שנתברכו בהם האבות והאימהות, מכוח זה נזכה בזו השנה לגאולה השלמה. כל חי תמיד